מה מסביר המערב? מה זה משקיע ומעריב? זה אחד שאין לו, אין לו זמנים. אין לו זמנים לתורה. הוא תמיד כשהוא יכול הוא לומד. קצת פירוש הפוך. עוד פעם, פירוש הפשוט הוא, מה זה משקיע ומעריב? שיש לו זמנים קבועים, הוא לא מפספס את הסדרים. כן? ועכשיו, מה שהמערב מסביר, דיוק הפוך. התורה אצלו לא מוגבלת בזמן. מה הכוונה? הוא כל רגע מנצל בתורה. והדבר הזה מבטא יחס אמיתי לתורה. בוא נראה את המהר"ל. רצה לומר, בסדר? כי צריך שיהיה האדם דבק בתורה לגמרי. שלא ייפרד מאיתו. מה הכוונה להידבק בתורה? הכוונה שמבחינתו, כן? המציאות הנפשית שלו, מציאות הלך הרוח שלו, מציאות החיים שלו, היא במגמה לדעת את השם. כן, על זה אני קם בבוקר. זה החיים שלו. יכול להיות, דרך אגב, שהוא 90% מהזמן עובד, כי הוא צריך להתפרנס. כן? אבל נפשית הוא דבק בתורה. זה מה שמניע את החיים שלו. זה מה שמעניין אותו. זה מרכז החיים שלו. ואם לא כן, אין זוכה האדם אל התורה, כי צריך שיתאחד עם השכלי. יתאחד עם השכלי, הכוונה שמגמת פניו, הלך הרוח הפנימי שלו, היא... אני רוצה להידבק בשכל העליון, בדעת השם, ברצון השם, כן? זה מציאות החיים שלו. אומר המהר"ל, ועוד כי צריך שיהיה לאדם התמדה בתורה מאוד. מה פירוש התמדה? מסביר המהר"ל בהמשך. כי אין התמדה, אפשר לפרש התמדה, הכוונה שהוא לא מפספס את הזמן, כן? הכוונה, יש לו זמן קבוע, הוא יהיה, כי הוא הולך לדף יוימי. הוא לא. אפשר להגיד ככה, המהר"ל אומר התמדה ברובד יותר עמוק. מה זה התמדה? שימו לב, וזה דבר יותר קשה, כי אין התורה כמו שאר דברים הגשמיים שהם דברים שהם תחת הזמן. ואם אנחנו נוהגים בתורה כאילו דבר זמני, כלומר, הוא אומר, אני לומד, מקדיש את הזמן, אני מ-9 עד 10 כל ערב לומד, או יש לי סדרים. מה שמחוץ לסדרים אני יכול לשבת, לפטפט, יש לי זמנים, שאר הזמנים אני חופשי. אפשר, זה גם מדרגה חשובה, אני לא מזלזל. מדרגה הזאת, הלוואי על כולנו המדרגה הזו, כן? הלוואי. אני הייתי אומר יותר מזה, רוב האנשים, הלוואי שישארו במדרגה הזו. אבל תשימו לב שהמהר"ל מקפיץ אותנו מדרגה יותר עמוקה, שאין לו זמנים. הוא לא מגביל את משהו יותר גדול. הוא, מבחינתו, כאשר הוא פנוי, כל רגע פנוי אצלו זה תורה. הוא עכשיו, לא משנה, הוא הולך עכשיו בדרך לעבודה, יש אצלו משניות בכיס. זה הנקודה. כן? זה דווקא עניין של קביעות. יותר מזה, הוא מנצל כל רגע. כל רגע שהוא יכול, הוא דבק בתורה. והדבר הזה הוא לא רק תועלת שהוא מנצל את הזמן. זה תועלת איכותית. תועלת מאוד איכותית. זה אומר, אני מה שמעניין אותי במציאות, זה דעת השם. זה רצון השם. ואם אין לי הגבלות. אין לי סדר. הסדר מתחיל ב-9, נגמר ב-2. מ-1, מ-1 עד 3.5, אללה, כן, יושב. לא. הוא כל רגע זמן פנוי מנצל. יכול להיות טיפוס, בדיוק, יכול להיות דבר מאבסורדי. יכול להיות אדם ש-90% מהזמן הוא עובד, כי הוא צריך להתפרנס, זה המקצוע שלו. אבל יש לו שייכות לתורה, כי כל רגע שהוא לא עובד, הוא לומד, ויכול להיות, והאדם הזה דבוק בתורה, כי אין לו הגבלה בזמנים. כל רגע שהוא יכול, הוא לומד. יכול להיות שהזמן שהוא יכול זה זמן קצר מאוד, אבל כל רגע הוא מנצל. יכול להיות טיפוס הפוך, שהוא בחור ישיבה, ברוך השם, הרבה שלא מפרנסים אותו. אלא מה? הבעיה איתו שהוא מוגבל בזמן. אני מקדיש, יש לי שעות. זהו, הגיע 9, פותח את הספר. הגיע 1 בצהריים, סוגר. אחר כך, כן? אז דווקא אצלו לא תמיד יכול לבנה המדרגה הזאת של הדבקות. הדבקות קשורה לנקודה הזאת שאני יש לי ניצול מקסימלי. כלומר, כל הזמן אני ברצון, בשאיפה ובעשייה, אני עמל בתורה. דבר מעניין. זה, אצל המהר"ל, זה נקרא שקידה. שקידה זה ניצול מקסימלי. הדבר הזה לא פשוט. זה ככה, לפעמים אדם אומר, אני רוצה ככה, אין כוח לזה. לא, אני רוצה הסתייגות. אני חושב לתת שתי הסתייגות. הסתייגות אחת, אדם צריך לשים לב לנפש. לפעמים הנפש צריכה את החופש. כן? ואני חושב לשים לב לזה. לפעמים צריכים לסגור את הגמרא, ללכת לטייל. מתולה יסיעתה, כן? אני רוצה... וזה לא סתר מה שהמהר"ל אומר. יכול להיות מצב כזה שאני חייב את הצהריים, צפקת צהריים, אפילו סתם, להסתובב כאן ברחוב, כן? כחלק מהמערכת הזאת, כן? אנחנו לא אומרים ככה להשתגע, זהו, אין זמן, אין חיים. אתה בן אדם, יש לך צרכים נפשיים, יש לך מערכת, יש לך חיים. כן, אבל, כן, זה מצד אחד. מצד שני, אתה לא שם את התורה בפינה מסוימת, בשעות מסוימות. אין שעות מסוימות, אין הגבלה, כן? אין שעות קבלה בתורה, כן? אין כזה דבר שעות קבלה, זהו. מורידים מהלקסיקון את המושג הזה, כן? והדבר הזה יוצר שינוי איכותי באדם. אני כל הזמן שאני יכול, אני בתורה. כן, אפשר להיפגש גם באנשים בלבטים, לא גדולי דור, לא גדולי דור. יושבים עובדים, כן? אבל למעשה, יש להם את התכונה הזאת. כל הזמן שאין להם צורכים אחרים, הם באופן טבעי נמשכים ללימוד. זה שייכות אמיתית. זה דבקות בתורה, כן? כן. עצמי, סיפרתי, כן. לא, לא יותר צדיקות. זה האווירה בישיבה, למדתי במרכז הרב. זה היה אווירה. זה האווירה, זה לא ש... לפעמים האווירה גורמת לך. יושבים, לומדים, יום שישי. יושבים, לומדים, עד אחד בצהריים. זה לא משהו ש... אתה מבין? לא, לא, לא סתירה, זה לא מתוך... עד רבה. זה דבר מאוד טבעי, אתה שם, אתה כאן, אתה... סיירת מתכן, אין לך זמן, אתה במבצעים, אתה לא... לא שאתה אוהב את ההורים, אתה שם. לא, בכלל לא. לא דיברנו על פרטים, ודאי שיש צורכים נפשיים, יש צורך לעבוד, יש הרבה צורכים בחיים, כן? אבל הנקודה הזו שאתה לא שם את התורה במסגרת, זהו, זה המקום של התורה, פינת התורה, פינת הדת. אדם שיש לו פינת הדת, אין לו שייכות לתורה. אני, זה הסדר, זה עולה, זה פינת הדת. סגרתי, זהו, אני, הלאה, נקסט, כן. בסדר, זה מבחן עצמי, זה מבחן עצמי, כן? אני אומר, חס וחלילה, לא יצא מצב עם השיעור שלנו, שאנשים יגידו, זהו, אין שום דבר, אין חיים, אין רגשות, אין משפחה, אין שום דבר. זה צריך לשים לב לנקודה הזאת. דבר שני, הפוך, מצד שני, צריכים להתחיל מזמנים קבועים, כמו שההדרכה של הרבה ראשי ישיבות. תתחיל מזמן קבוע ותחזיק מעמד בו, אל תתחיל להתפרץ. כלומר, אצלנו נתחיל מהמדרגה הנמוכה. שיהיה לך סדר, שעתיים האלה יריג בעל יעבור. ארבע שעות האלה יריג בעל, כן? שער הזמן, כן? אחר כך כבר שלב הבא נתקדמים יותר, כן? למצב כזה שאין גבולות. בסדר? זה שני ההסתגעויות. ההסתגעות השנייה להגיד כן. להתחיל מזמנים קבועים. בסדר. תשע בבוקר פותח את הספר. נתחיל מזה. לא, אני אומר, לא להתחיל מאין זמנים, הכל כאן... יש מדרגות. שלב ראשון, התמדה פשוטה. התמדה פשוטה, סדרים. שלב יותר גבוה מזה שאין גבול. אין גבול, כל רגע ורגע. בסדר? אז הנקודה הזו קונה באדם שייכות רוחנית בתורה. זה המתועלת. התועלת לא רק שהוא נקרא מתמיד, ככה אתה יודע, צדיק. זה באמת, הנקודה, זה מה שגורם לאדם את השייכות הנפשית והרוחנית לתורה. זה מה שאומר המהר"ל, כי אין התורה כמו שאר הדברים הגשמיים, שהם דברים תחת הזמן. ואם אדם נוהג עם התורה, תראו, כאילו הוא דבר זמני, כלומר, יש זמן, זמן ללימוד תורה. זה לא יחס אמיתי לתורה. כיוון שתורה, זה, איך אומרים, אחד ועד אחד זה שתיים, כל הזמן. תורה זה אמת אבסולוטית, שלא מתחילה מזמן, לא נגמרת מזמן, ולכן היחס שלה הוא צריך להיות כל הזמן. ולכן כל הזמן שאני יכול אני לומד. כשאני מכניס את התורה לפינה מסוימת, זה מוריד את ערכה של תורה. למשל במצוות יש זמנים. נגיד מצוות, הנחת תפילין, ביום ולא בלילה. זה כן. באמת תורה, מעלתה שונה ממי, כבר ראינו את זה במהר"ל. תורה ומצוות, דברים שונים. במצוות באמת יש דבר יותר חומרי, מצווה. זה קודש שבחומר, זה מצוות. תורה זה דבר אינסופי. ולכן אנחנו צריכים ללמוד תורה בצורה אינסופית. כן? גם את הרגושה הזאת, אני כשאני יכול אני לומד. זה תחושה, זה דבר שזה הרגלים, צריך לקנות לעצמנו. יש לי שייכות אינסופית לתורה. אני מכניס את לי, יש לי את המשניות. זה דבר, הדבר שקונה, אדם קונה את הרגלים לזה, זה משנה פאזה. כן? זה לא חוכמה שאתה בבית מדרש, יש לך כאן חממה גבוהה, אתה אומר חממה, אתה אומר. אז, נקודה היא שבאמת, גם בזמנים שאתה אומר בדיוק בתור, בדיוק בזמנים, איך אומרים, יש אנשים שנהיו תלמידי חכמים מהחמש דקות האלה של התור, של ה... משם אני מנית תלמידי חכמים. טוב. לכך צריך שישקים ויריב עליהם, כי זה עניין השכל שאינו תחת הזמן, והוא תמידי בלא זמן, כמו שברש לפנים. זו נקודה עקרונית. אני תמיד, תמיד מחפש את התורה. תמיד רוצה... יש לי את הנקודה הזו, אני שייך לתורה. אומר המהר"ל, זה השיטה הראשונה בגמרא. רבה, או לרבה, לא תמצא תורה אלא במי שמשחיר עצמו. דהיינו שייתן עצמו אל העדר על דברי תורה, כמו שאמרנו לפני זה. על שהמשחיר פניו התורה. ואם לא יסלק את גופו בשביל התורה, אינו קונה התורה השכלית. מה זה יסלק? עוד פעם? לא הכוונה שאין גוף. יסלק הכוונה, הופך את הגוף לטפל לעומת השכל. עיקר האדם זה השכל שלו. ואמרנו שלכל אדם יש, הגדרנו הגדרה כזו. לכל אדם יש מרכז אחד. אין שני מרכזים לאדם. כן? בן אדם תמיד יש ראש אחד, אין שני ראשים לאדם, זה לא מקרי. ולכן תמיד יש לשאול שאלה, כן, אדם פיצול אישיות זה דבר מאוד סוכן. פיצול אישיות זה מחלה נפשית. כן? איך קוראים לזה? כן? דבר מאוד מסוכן. ולכן, כאשר אנחנו שואלים מה מרכז האדם, אומר המהר"ל קובע עובדה. מרכז האדם זה השכל שלו, כלומר התורה שלו, כלומר המגמה האלוקית שהיא נמצאת באדם, זה המרכז. ומסביב לזה יש את הגוף. כן? הנה, יש ראש מסביב לזה, מתחת לזה, כל הגוף. ככה אדם בנוי. ולכן אדם, כאשר יש לנו כאן דבר, איזו התנגשות בין תורה לבין הגוף, התורה תגבר. כן? אין לך זמן לאכול, אתה לא אוכל. צריך לאכול, כן? אבל איזו נכונות נפשית כזו. איזו הרגשה כזו שיש כאן דבר מרכזי. יש דבר מרכזי שאני מוכן להקריב עליו. אז אני לא ארוויח 18,000 שקל לחודש. אז אני ארוויח רק 2,000 שקל לחודש. בסדר? כן, לפעמים זה דבר שהוא קשה. לפעמים אתה אומר, מה? אנשים מאוד מתפעלים. איך אברכים, ככה, ודאי מהחרדים, מחזיקים מעמד עם 15 ילדים, עם משכורות רעב. התשובה היא ודאי, התורה היא כאן, זו התשובה. אני לא אומר שצריך לעשות ככה, לא אומר. אבל אדם שהוא מרגיש ככה, שזה נקודה מאוד מרכזית, זה קיים חיינו ואורך ימינו, כפשוטו. ככה המהר"ל כאן מגדיר, זה לא המצאה של בני ברק. זה מציאות נפשית שהיא ערכית, שהיא עקרונית. אני מקריב מהנוחות שלי למען היותי שייך לתורה. כן? דרך אגב, מה יעשה אדם עשיר? אין, הכל טוב לו, הכל... אז המערב בהמשך אומר, זה שפעמים יש קשיים דווקא לעשירים יותר מאשר לעניים, כן? אז זה לא דווקא העניין של עניים ועשירים. כל אדם עם הקרבה שלו. דווקא אדם עשיר יש לו אין סוף אפשרויות, הוא יכול לנסוע לאונולולו עכשיו. אז זו הקרבה גדולה, באמת זו הקרבה גדולה שלו, כן? יש כאן, בכל שלב, בכל מציאות חיים יש את ההקרבה שלה, בסדר? עכשיו, אנחנו לא מכריעים שצריכים להקריב. אנחנו מכריעים שצריכים להיות עם נכונות להקרבה. יש הבדל גדול. אין כאן הפסיקה הלכתית. טוב, עכשיו זהו. אל תקנה בגדים, אל תהיה נורמלי, אל תאכל, אל תשתה, כן? נכונות. איזושהי נקודה של מסירות נפש כזו, שאצלי התורה זה דבר מרכזי. התורה זה לא אורח אצלי. התורה זה נקודה עקרונית. אומר המהר"ל, ואם לא יסלק את גופו בשביל התורה, אינו קונה התורה השכלית. ככה קובע המהר"ל, אינו קונה. זה לא אובר, זה לא צדיקים. זה לא שיש שני אנשים. יש כאלה בחורי ישיבה נחמדים רגילים, יש צדיקים, עושים דף שם. לא. אם אתה לא קונה בעצמך את המדרגה הזו, אתה לא קונה תורה. אתה יכול להיות חמור, עושה ספרים, אתה יכול להיות הרבה דברים. תורה, לא קנית. זה דבר שצריך להפנים אותו. מה? חמור, עושה ספרים. עכשיו, יש מדרגות בהקרבה. תראו, אדם שמגיע מעולם חילוני, ונכנס למכון מאיר, זה כבר הקרבה. הקרבה זה לא דווקא להסתגף, תבינו. עכשיו אני אומר לכם הפוך. בעצם תחשבו, כל אחד כאן שיושב, לומד, יחס עם דברים אחרים, זה הקרבה. תחושת הקרבה יכולה להיות בהרבה מדרגות, תחשבו על זה. כן? הקרבה זה לא דווקא כמו שאנחנו מדמיינים, מסרקות של ברזל, מענים אותך, מה פתאום, תחשבו. כולנו כאן, כן? כל אחד יודע בנפשו, איזה הקרבה הוא עושה, כל מיני דברים. הקרבה נפשית, הקרבה ממונית, הקרבה משפחתית, הקרבה... אבל אבא, לשים לב בנקודה שאני חושב שזה לא דבר שצריך למצוא אותו ברחוב. יש את זה אצל כולנו, כל אחד עם הפקלח שלו. כן, הוא יכל לעשות ללמוד מקצוע. זה הקרבה. אז יש כאן את הממד הזה, רק צריך לשים לב שהוא קיים. צריך להקשיב לו. כן? לא רק להגיד, טוב, אני לומד תורה, זה חשוב. אדרבה, לשמוח בזה. עכשיו, אני אוסיף עוד רובד. אדרבה, לחשוב, כן, אני הייתי יכול לעשות ככה ואני לא עושה ככה, וזה לא דבר שמעציב אותי. אדרבה, זה משמח אותי. זה מקנה לי את המדרגה הזו. כן? שם לב, יכלתי לעבוד ככה וככה, יכלתי ככה וככה, לא יודע, הרבה דברים. ולחשוב על הנקודה הזו, ולשמוח בה, לאחוז בה. כן, להגיד, הנה, ברוך השם, השם זיכה אותי, שזה לא סתם שאני יושב לומד כי כולם עושים ככה, אלא אדרבה, באתי ממקום שיכלתי לא לעשות ככה, ואני מקריב. אני ממעט משהו, ממעט פרנסה, ממעט משהו נפשי, יכל להיות איש מוזיקה גדול, לא יודע, כל אחד יכל להיות דברים אחרים, כן? כל אחד לפי עניינו. ואדם צריך בנפש שלו לאחוז בזה, לשמוח בזה, להגיד, הנה, זה מה שמקנה לי תורה. ברוך השם, ברוך השם, הייתי, כן, יש לי הקרבה מסוימת, יכלתי להתפרנס 18,000 שקל ואני לא. זה בונה ממדרגה. אם לא היה ככה, אז זה פחות. כן. אני חושב שאני לא צריך להמציא את זה ברחוב. כל אחד כאן לשולחן, כולם יודעים את זה, שיש הקרבה בזה. ועד רבה, תחשבו על אחד שכל מה שהוא עושה זה לומד אפילו עם מי. הוא יכל ללכת בהנאה, לשבת מול הטלוויזיה, לראות מבט, שוב, ככה. זה הקרבה הזו. לא, תחשבו על זה. תגידו, דפיו אימי, זה הקרבה, זה הקרבה לפעמים הרבה יותר מאיתנו. תחשבו. הדבר הכי קל לעשות, לשבת בצורה הכי פסיבית, אומרים שכשרואים טלוויזיה, המוח לא עובד כמעט. ככה מחקרים אומרים. המוח כמעט לא עובד, זה כמעט מצב של שינה. ככה, לא זוכר מישהו כאן מהתלמידים אמר לי. זה כמעט מצב של שינה. ובכל אופן הוא בא ויושב ולומד. זה הקרבה עצומה. אלא מה? צריכים להקשיב להקרבה הזאת. צריך לשים לב לזה, לבנות המדרגה הזו. כן, אני רואה את התורה כמרכז חיי. נמשיך הלאה. הנקודה האחרונה היא צריכה זהירות. האכזרי על בניו צריך כאן... צריך לראות איך המהר"ל מגדיר כאן. אז מה? מה כתוב כאן? מה הדוגמה? אדם צריך את האכזרי על בניו? מה? לזרוק את הילדים שלו לרחוב? כך כתוב בגמרא. מה? אין לילדים מה לאכול, אתה זורק אותם, תלכו לרחוב, תאכלו? אז המהר"ל לוקח נקודה עקרונית, רוחנית. הוא אומר שזה משל ונמשל. הנקודה הזאת, מה... הנקודה הזאת של היחס לבנים זה נקודה נפשית. זה רגש. אדם לא, לא, הרגש שלו לא נותן לו לא לתת לילדים שלו אוכל. לעומת האוכל לעצמו, אדם שהוא רעב, אז למה הוא אוכל? כי הבטן שלו מקרקרת, שימו לב. אבל אדם שרוצה להאכיל את הילד שלו, זה מצד הנפש, מצד הרגש. אז זה עוד נקודה. יש הקרבה גופנית, שאני מוכן לא לאכול, אין לי כסף לאכול, אני לא אוכל. עכשיו כאן הקרבה יותר קשה. אני מקריב את הרגש, זה כמו בעצם אגדת יצחק הזה. וכאן יש העמדה של מאבק רגש מול שכל. מה הרגש אומר? וואי, הילד בוכה, אני אקנה לו עוד פופייס כזה ועוד, כן, כל הזמן. כן, נצערים אחד הקלקולים של הדור שלנו, שאם כבר נולד ילד למשפחה, שזה לא פשוט, שיבלט כבר, אז עוטפים אותו כל יום צמר גפן. אתה רוצה עוד משחק? כך, אתה רוצה? כן. הרגש כאן עובד 24 שעות נוספות, כן? וצריכים לבדוק באופן שכלי מה צריך, מה הילד צריך ומה הילד לא צריך, כן? והחינוך הלא נכון זה חינוך רגשי, קוראים לזה. כאן המהר"ל מדבר על המושג הזה של חינוך רגשי. כלומר, כאשר יש לאדם התלבטות או ללמוד תורה או לספק את הילד, או לבוא ולספק את הצרכים של הילד, אז אומר המהר"ל, לפי רוב, קובע המהר"ל, לפי רוב הרצון לספק את הצרכים של הילד זה לא משאלות אובייקטיביות שחסר אוכל לילד, אלא מרגש, רגש לגיטימי, אהבה לילד, רגש לגיטימי, כן? אבל אני אומר לך, גם אני מעיד על עצמי אפילו, הרבה דברים שאתה בפועל נותן, זה לא מצוד דברים אובייקטיביים שאין ברירה צריך לזה, זה בעצם אתה מספק את ה... הייתי אומר יותר מזה, נגיד הקצין לזה, מספק את הצרכים הנפשיים שלך. לא שהילד באמת צריך, אלא ילד, זה לא משנה לו אם אתה נותן לו מתנה בשקל, באמת זה ככה. ילד בן ארבע, זה לא משנה אם אתה נותן לו את זה, הוא מבסוט בדיוק כשאתה קונה לו מתנה ב-40 שקל. אז למה אדם קונה ב-40 שקל מתנה? אתם יודעים למה? בשביל לספק את הצרכים שלו. נתתי לילד מתנה ב-40 שקל? אני רואה טוב. מרגיש טוב. אני מקריב לילד, כי יש אהבה לילד, ואתה ככה מביא אהבה, הוצאת 40 שקל, לא 2 שקל, 40 שקל. אז אומר המהר"ל, וזה הנקודה שהמהר"ל אוחז בה. האדם הלומד תורה צריך שהשכל אצלו יגבר על הרגש. לפי זה נפקא מינה, כאשר אתה צריך להפסיק ללמוד כדי לתת אוכל לילד, לא מסיבות רגשיות, אלא מסיבות שכליות. שימו לב, אשתו אמרה לו, צריך לתת לילד. הוא לא אמר את זה, כלומר, אשתו זה ממד הרגשי כאן. פעל כאן הממד הרגשי. יש פתרון, תלך לשם תאכל, הילד יחל לאכול כנראה. כן? האם אנחנו כאן מגבירים את השכל על הרגש? הרגש על השכל, או לא? אני אומר, נכון, יש לי, אני אוהב, אבל אני מבין, אצלי המרכז זה האמת. מרכז זה השכל. בוא נראה את המהר"ל בפנים. מאוד מעניין הניתוח שלו. רב הסובר, אתם רואים? רב הסובר, אין מתקיימת אלא במי שעושה עצמו אכזרי על בניו. זה רק עושה עצמו כאילו. שימו לב. אפשר להבין כאן כאילו. זה לא הכוונה שהוא אכזרי, שהילד שלו ימות. פיקוח נפש, ודאי, לא? אומר המהר"ל, לפי שנפשו ודעתו קשורה בבניו. עכשיו תראו את הניתוח של המהר"ל. לפי שנפשו ודעתו קשורה בבניו, יש לו רגש עצום. רגש אהבה, זה מה זה ילד, אתם יודעים מה זה ילד? זה אתה, זה ממש רגש מאוד 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 חזק. זה אהבת האבא לבניו. לפעמים אדם אוהב את הילד שלו יותר מעצמו, זה קורה. זה רגש כל כך חזק. וכאשר נעשה אכזרי על בניו, אשר נפשו ודעתו קשורה בהם, מורה זה שהוא שכלי לגמרי. שימו לב את הביטוי. כאשר הדעת הוא שכלי, והוא דוחה הדעת של האדם, מפני התורה, שהוא שכל נבדל לגמרי. כוונה, מה זה הדעת של האדם? לפני כן הוא אמר, הרגש. כן, הרגש, מה כוונה אתה? כלומר, הרבה פעמים ההחלטות שלך, מה לתת לילד, זה נטייה טבעית אנושית, כן? ואתה צריך לשים את הדעת תורה, את האמת האלוקית במרכז. עכשיו, קודם כל הסתגות ראשונה. אסור שאדם יהיה תחזרי על בנם. בסדר? למרות שכתוב כאן יקר, פסק הלכה עכשיו, חודם לדעת, לא. כלומר, למעשה, ודאי שאדון האדם יחזר על בנם, ואם יש צרכים, צריכים לספק את הצרכים. כן? ואי אפשר ללמוד כאן לגמרי כפשוטו, ומי שיעשה את זה דבר, זה היום הנורא. כן, ודאי בימינו, כן, להבין את זה כפשוטו. אלא לקחת את העיקרון, רבותיי, את העיקרון, העיקרון החינוכי כאן, העיקרון הרוחני, הוא שכאשר יש לי מאבק בתוכי, בין הצד הנפשי לצד השכלי, כלומר, בין הדעות הפשוטות, הברורות, האנושיות, לבין דעת השם, אז אני עושה, יש מאבק, זה לא פשוט. במאבק הזה אני מכריע אחרי תורה, כן? וזה תמיד יהיה במצבים כאלה שאני, מה הבעיה? אני הולך לטייל עם הילדים. אני מצידי הייתי הולך לטייל עם הילדים כל יום, כן? יש אין סוף לתת לילדים. יש אין סוף מה לתת ברגש. יש אין סוף מה לאהוב את הילדים. ובמצב כזה, כאשר יש כאן מצב של תורה, אז התורה היא במרכז. עד כדי כך שגם על חשבון הרגש. בסדר? זה עוד נושא. אבא, שם זה. זה עוד נושא. כאן יש איזה ממד עד כדי כך שיש ממד של אכזריות. כאילו. אכזריות מצד היחס הנפשי. כאילו בעצם מבחינתי הילד הוא, תורה היא א', הילד הוא ב'. כן. מה הכוונה הילד הוא ב'? לא מצד הצרכים הפיזיים. מצד הצרכים הנפשיים. שלך. אני ככה רוצה להסביר, בסדר? הצורך, לפי רוב הצרכים הנפשיים שלך. אתה רוצה להביע את האהבה, אז אתה קונה לו, אתה רוצה לקנות לו איזה משהו ב-300 שקל? עם התורה. יש דברים יותר גדולים. תורה, דעת עליון. בסדר? זה הפשט. בסדר? בממד הזה. דעת עליון מעל כל הרגשות הפשוטים. והבין אלו שלושת הדברים, האחד שמשקיעו מעריב על דברי תורה, שדבק לגמרי בשכלי, השני שהוא משחיר פניו על דברי תורה, ובזה שנותן גופו על היעדר לגמרי על דברי תורה, ובזה נעשה שכלי. שימו לב, נעשה שכלי. זה מרכז האישיות שלו. הוא איש שכל, הוא איש של תורה. והשלישי שנעשה אכזרי על בניו, והם תולדות שלו. וכל אשר הוא לאדם הוא מבטל בשביל התורה השכלית, שהיא על הכל, ובאדם כמו זה תמצא התורה. ואי אפשר לפרש יותר כדברים עמוקים מאוד, מה שרמזו כאן. אני מקווה שאני לא אתחרט שאני בכלל פתחנו את הפסקה הזו, יש כאן דברים רדיקליים קצת, אבל נתפוס את העיקר, בסדר? כן, ודאי, אני אומר למעשה, ודאי, צרכים פיזיים צריך להכין, צרכים נפשיים, כן, כל הדברים האלה. אבל כל השיעבוד הזה, כן, יש לך ילד, זהו, כבר צמר גפן, שום דבר, כל המתנות, הכל שום דבר, אתה לא... אדרבה, לדעתי, זה מאוד חינוכי להגיד לילד, ואני דרך אגב מאוד מקביל להגיד לילד, אין לי זמן כי אני לומד תורה. יום-יום זה קורה. ואני גם מראה להם את זה פיזי. ואני רואה כבר משך השנים איך זה משפיע על הילד. כן? זה אומר לו. אבא לא... האישה אומרת לילד, אבא שעכשיו לומד. איך זה תורם לילד? תחשבו, עוד דבר. תחשבו כמה זה תורם לילד. זה חינוך הרבה יותר טוב מאלף מילים. אומרים לך, לימוד תורה זה חשוב. הוא שומע, הוא שומע, 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 שומע. אם הוא רואה בעיניים שלו, סבא שלו לא הולך לישון. הוא בשתיים בלילה יושב על ספר. איזה חינוך זה. הילד התעורר בשתיים בלילה, איפה אבא? יושב על ספר. הילדים האלה לא שוכחים את זה. כן. טוב. כן. נתחיל מהאלף בן, נתחיל מה... כן, טוב. בעזרת השם, פעם הבאה יש כאן איזושהי פסקה גם לגבי הנושא של חשיבות עמל, זה השלמה לזה, ובהמשך.